טוב, סיימנו פרק א' או שעוד לא? הגענו לשכלי? טוב. והחלק השכלי, אם כן דיברנו על הזן, דיברנו על המרגיש, דיברנו על הדמיון, דיברנו על הרצון. והחלק השכלי הוא הכוח הנמצא לאדם, עמוד קופסא מח, בהוצאה של מוסד הרב קוק. והחלק השכלי הוא הכוח הנמצא לאדם, אשר בו ישכיל, ובו תהיה ההסתכלות, ובו יקנה החוכמות, ובו יבדיל בין המגונה והנאה מן הפעולות. ואלו הפעולות מעין מעשי ומעין עיוני. והמעשי ממנו מלכת מחשבת, וממנו מחשבי, והעיוני אשר בו ידע האדם הנמצאות שנעל משתנות כפי מה שאין עליו, ואין אשר יקראו חוכמות סתם. ומלכת מחשבת הוא הכוח אשר בו ילמד המלאכות, כנגרות ועבודת אדמה והרפואות והמלאכות. והמחשבי הוא הכוח אשר בו יסתכל האדם בדבר אשר ירצה לעשותו, אם אפשר לעשותו עם לב, ואם אפשר לעשותו איך צריך שיעשה או יעשה. זה שיעור מה שצריך שניקח מעניין הנפש, אינה עד לכאן החלק החמישי. טוב, בוא נתחיל לאט לאט. החלק השכלי הוא הכוח הנמצא לאדם אשר בו ישכיל ובו תהיה ההסתכלות. אנחנו מכירים את המילה להסתכל בסמך ולהסתכל בסין, בלשון שכל. כשיעקב אבינו מסכל את ידיו, נכון? מסכל את ידיו בין אפרים למנשה, אז שם התורה כותבת, הקדוש ברוך הוא כותב את המילה מסכל בסין, מלשון שכל. אם כן, לדעת איך להסתכל על המציאות בעיניים של בשר, זה תוצאה של להסתכל בסין על המציאות בעיניים של חוכמה. דיינו, אדם לא יכול להגיב נכון אל המציאות אם הוא לא מבין את המציאות. והכלי שדרכו האדם אמור להסתכל בסמך זה להסתכל בסין. לכן יעקב אבינו לא סיכל את ידיו באופן טכני, אלא סיכל את מבטו השכלי, וממילא סיכל את ידיו. לכן הייתה כאן שכליות ולא שכלות. לכן, לעניות דעתי אולי הרמב״ם קצת במחאות רומז לדבר הזה, הוא הכוח הנמצא לאדם אשר בו ישכיל, ובו תהיה ההסתכלות. דהיינו המבט, איך להסתכל על החיים. אם כן, הכלי שאמור, נראה בהמשך בחלק האחרון בפרק הזה, הכלי שדרכו אנחנו מסוגלים להבין נכון את המציאות, להתייחס אליה נכון אל המציאות, יותר נכון, הוא כלי ההבנה, כלי החוכמה. לכן נראה בהמשך שכל החלקים הראשונים, הזן המרגיש המדמה והמתעורר, הם כחומר, והשכל להם צורה. השכל הוא המצייר את הצורה על הגולם, על ארבעת הכוחות הראשונים, ואני נראה את זה בהמשך. בכל אופן, אם כן, הכוח השכלי זה אותו כוח שבו האדם לומד להבין את המציאות, להסתכל על המציאות על ידי הבנה, ובו יקנה החוכמות. כלומר, לא רק להסתכל על המציאות, אלא גם לקנות חוכמה. יש חוכמה, תכף נראה, שהיא חוכמה יותר עיונית, ויש חוכמה שהיא חוכמה יותר מעשית. יש חוכמה שמרכז החוכמה שהאדם לומד אותה היא תיאוריה. אדם לומד על מערכת הכוכבים. מה זה משפיע עכשיו על החיים שלו הבוקר? לא משפיע, כמעט ולא. משפיע באופן עקיף, אבל באופן ישיר זה לא משפיע. ויש אדם שהוא אדם חכם, הוא עוסק בחוכמות שקשורות לחיי המעשה שלו, בפועל. אז יש שני סוגים של חוכמות. יש חוכמות שהרמב"ם קורא להם חוכמה מעשית, ויש חוכמה שהרמב"ם קורא להם חוכמה עיונית. החוכמה העיונית היא יותר החוכמות המופשטות שפחות נוגעות לחיים של האדם, למרות שוודאי יש השפעה, אל מול החוכמות המעשיות, שאלה חוכמות שיש להם יותר ביטוי, ולכן גם הרבה פעמים הם התגלו גם ברמה הממשית הפרקטית, למשל כמו הדוגמאות שהוא מזכיר כאן, עבודת האדמה. אם אני ידע בוטניקה, אז יכול להיות שאני חקלאי הרבה יותר טוב מאשר אם אני לא יודע בוטניקה, אלא רק יעשה סדר פעולות. אם אני אלמד באוניברסיטה, לא יודע אם יש מקצוע כזה, נקרא נגרות, נקרא זה חוכמת העץ, סתם דוגמה, אז כנראה שהניגור שאני אנגר הוא יהיה יותר מדויק, יותר מפותח, יותר מתקדם וכו'. בכל אופן, אם כן, אז יש קודם כל שכל שמאפשר הסתכלות, ויש שכל שמאפשר חוכמות, קניית חוכמה, בין אם החוכמה היא תיאורטית יחסית או מעשית, ויש שכל ובו יבדיל בין המגונה והנאה מן הפעולות. כן, דבר מאוד מעניין, הזכרנו אותו אתמול באורות התורה, אני אחזור על זה. כדי שהאדם באמת ידע דבר, הוא צריך שני דברים כדי להגיד שהוא יודע דבר. יודע במובן השכלי. א', שהוא מכיר את הדבר מצד עצמו, ב', שהוא מכיר את הדבר באופן יחסי לדברים אחרים. כלומר, אם אני רוצה לזהות משהו, באמת, אני צריך לזהות אותו לא רק לפי מה שהוא, אלא לפי מה שהוא מתייחס לחלקים אחרים. אז אם אני לא יודע מה מבדיל בינו לבין דבר אחר, מה שנקרא בינה, אז גם חוכמה אין לי. חוננו מאיתך, חוכמה, בינה ודעת. דעת, חיבור, אבל עוד לפני החיבור כרגע, חוכמה ובינה. מה ההבדל בין חוכמה לבינה? חוכמה זה הכרת א', בינה זה המבדיל בין א' לב'. מה ההבדל בין זה לזה? אלו דברים שבין בית שמאי לבית הלל. הבינה היא יכולת ההבחנה, יכולת ההבדלה. לכן מי ששם לב, כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, אז יש שתי מילים שחוזרות הרבה פעמים. מצד אחד, וירא אלוהים כי טוב, דהיינו הוא רואה את הטוב האלוהי המתגלה באלף שהוא ברא, בבית שהוא ברא, בגימל שהוא ברא. ומצד שני, ויבדל. יש הבדלה. ויאמר אלוהים יהיה אור, ויהי אור, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויאמר אלוהים יהי רקיע, ויהי רקיע, והיא מבדיל בין מים למים. אם כן, יש מצד אחד ערך לכל בריאה באשר היא, אבל מצד שני, כדי להבין אותה יותר מדויק, אני צריך להבחן את ההפרש, את ההבדל, בינה לבין דבר אחר. לכן, כמו שאמרנו פעם, דוגמה פשוטה, קצת ציורית, אבל היא פשוטה ונכונה. אם אני יודע מה זה כלב, דיינו איך בני אדם מתייחסים להולך על ארבע, נקרא כלב. ככה קוראים לו כלב, לבין להבדיל אדם. אם אני לא יודע את היחס בין כלב לאדם, אז יכול להיות שאם שניהם חס ושלום יטבעו בים, אני אפרוץ להציל את הכלב ולא את האדם. לכן לא מספיק לדעת שזה כלב וזה אדם, צריך לדעת מה היחס בין כלב לאדם. אני רוצה לומר את זה במילים של הרב קוק בצורה קצת אחרת. הרב כותב בעין היה, שבת ב', עמוד 250, ושתיים אולי. לא, עמוד 202, סליחה. עמוד 202, פסקה פי חץ. הזכרנו את זה פעם, אני חושב בהקשר הזה זה מאוד חשוב. אומר הרב, ישנן שתי תכונות רצוניות בנפשו של אדם, שאם שתי התכונות האלה תתמלנה, הוא יהיה מאושר. כלומר, יש באדם הרבה נטיות, הרבה תכונות, הרבה רצונות. אבל אם אנחנו ננסה למקד את כל סך התכונות הכמותיות שלו בשתיים מרכזיות, נוכל לומר שבשתיים האלה תלוי כל העושר, או חס ושלום, ההפך מזה. שתי תכונות רצוניות ישנן בנפש האדם, שבהן הוא מוצא קורת רוח אם ימולאו, סיפוק, עושר, שמחה, וחס ושלום להפך, הוא באדרן, אם הכוחות האלה לא יצאו לפועל, וקל וחומר באופחן, או בהפחן, דהיינו, הכוחות האלה, שתי התכונות הרצוניות האלה, התגלו בצורתם ההפוכה, ימצא את עומק הצער. היום היו קוראים זה דקעות, יאוש, עצבות. הכל לפי גודל המידה של ההיעדר ושל ההיפוך. מה הן שתי התכונות? אני אומר בקיצור נמרץ. אומר הרב, המידה הראשונה, המידה האחת, היא ההרחבה. האדם רוצה להתרחב. כמה להתרחב? בלי סוף. במה להתרחב? בהכל. הוא רוצה להתרחב בכספו, הוא רוצה להתרחב בכבודו, הוא רוצה להתרחב בחוכמתו, הוא רוצה להתרחב בלימוד תורתו, בתיקון מידותיו, ביראת שמיים, הוא רוצה להתרחב בהכל. אז התכונה הזאת של ההרחבה היא תכונה עמוקה מאוד בנפשו של אדם, ולכן זה נורמלי מאוד שהאדם רוצה להתרחב. אין לתורה שום בעיה, אין לקדוש ברוך הוא שום בעיה עם זה שאדם רוצה להיות יותר. יש לו מנה, רוצה 200. זה טבע האדם. במה? בכל דבר. החל מהרמות היותר נמוכות, כמו למשל כסף או גוף, עד הרמות היותר מתקדמות, כמו למשל חוכמה, יראת שמיים וכו'. לכן המידה האחת היא ההרחבה. תכף נראה זה קשור לפה. חפץ האדם להתרחב, להרחיב לבבו, לפשט את עצמיותו, להגדיל מאווייו, לשאול ולבקש גבוה וגבוה מעל גבוה, להתרחב בלא מצרים בדרישותיו ובציוריו. ולכן כשבאמת האדם מתמלא ברוחב, דירן הישן, הכלים נעים, מרחיבים דעתו של אדם, כשתינתן לו החופשה של ההרחבה המשוחררת, הרי הוא מרוצה. מרוצה מלשון, רצונו יצא אל הפועל. גדול בעיניו, ניסה ומאושר בתוכיותו. להפך, כשתדריכהו ההגבלה, אבל אם מגבילים אותו, לוחצים אותו, דוחקים אותו, מקבצים אותו, מצמצמים אותו, תרגור מונקלוס, כמו שילדים מרגישים הרבה פעמים בבית ספר, ימצא את עצמו אסור וקלו. בטח יש פה כאלה שהגדירו את בית הספר פעם כמו ילדים, בית הסוהר או בית הכלא, ובפרט אם היו שם גדרות מסביב. לא שזה נכון, אבל אם רוחב החיים, מרחב החיים של הילד או הנער או האיש לא יוצא לפועל בצורה הנכונה, אז הוא מרגיש שמידה מאוד מאוד עמוקה בנפשו לא יוצאת לפועל, אז הוא מתוסכל. אם כן, הצרה הראשונה היא להיות אדם לא רחב, נקרא לזה צרות של עניים. אז אם הוא מוגבל, ימצא את עצמו אסור וקלו, נתקע ושכוח, אין הלך לנפשו ולא מרחב ללבבו, או רב נחשקים, מלשון חסך, חושך, צמצום, קיבוץ, שביביו דוחים, וכולו נמוג ומדוחדך. זאת המידה הראשונה. המידה השנייה שחייבת להופיע על גבי המידה הראשונה, וזה הנקודה שקשורה אלינו, המידה השנייה היא ההתאמה. כלומר, זה שאני כולל בקרבי כוחות חיים מרחביים מאוד, רחבים מאוד, מרווחים מאוד, יפה מאוד. אבל אוי ואבוי אם אני לא אצור את ההתאמה בין הכוחות, את הפרופורציה, את ההבדלה, את היחס. זה שאני חכם באלף, בבית, בגימל ודלת, אבל אני לא יודע ליצור, זה חשוב מאוד, אבל אם אני לא יודע ליצור את היחס ביניהם, אם אני בעל חוכמה, אבל לא בעל בינה, אם אני יודע מה זה כלב ומה זה אדם, אבל לא יודע את היחס בין שניהם, אז אני חי במשבר גדול. הצרות הראשונות זה צרות של עניים, אם החיים לא רחבים. הצרות השניות זה צרות של עשירים. יש מרחב חיים גדול, ואני לא יודע ליצור איזון, פרופורציה, הרמוניה בין הכוחות. אפשר לומר באופן פשוט, אנחנו חיים בתקופה שהיא תקופת הרחבה גדולה, בכל התחומים, ברוך השם. שפע אדיר שאנחנו זמינים לו. בכל הבחינות, מכל הבחינות, החל מרמת המזון ועד רמת החוכמה, באינטרנט לדוגמה. אינפורמציה, בלי סוף. אפשרויות רוחניות, בלי סוף. אבל זאת בדיוק הסכנה. הסכנה שמרוב התפוזים שנמצאים על העץ, אני לא יודע איזה תפוזים לכתוב, אני לא יודע מה היחס בין התפוזים. לכן המידה השנייה היא ההתאמה. ההרמוניה. סליחה שאני קצת חריף ואני אהיה חריף. הקלקול הזה כשהוא מופיע בגוף זה קלקול קטן. דיינו כשאני מתלבט באיזה חנות של פלאפון, עם איזה פלאפון לקנות, מרוב הרוחב, זה כסף קטן, זה בעיה קטנה. אבל כשאני רואה מולי אפשרויות רוחניות שונות, נקרא לזה בניינים רוחניים עם ממדים שונים, עם דגשים שונים, ואני אומר, טוב, בוא לא נחליט. ניקח את זה מפה וניקח את זה משם ואת זה משם. כמו שאנחנו מדברים כל הזמן, אין שיטה, אין אורגן אחד, אין ארגון של הדברים. אין סדר, אין עקרונות, אין מקור שממנו יש הסתעפות. אלא הכל איזה בליל כזה. מה אתה עושה היום? הולך לשיעור של פלוני. מה אתה עושה עוד שעתיים? הולך לשיעור של אלמוני. ואחר כך הולך לעשות את זה. מצוין? יפה מאוד. יש הרמוניה? יש התאמה? יש פרופורציות? יש... אתה יודע לסדר לעצמך מה מרכז, מה מתוך המרכז הזה יוצא? לא בטוח. לכן המיקס הזה הוא בעייתי מאוד. ולכן אתה רואה אנשים שמחפשים את אלוהים, מלאים בעירת שמיים, מלאים ברצון טוב, מלאים במידות טובות, אבל מבולבלים מאוד, מסכנים, ממש מוללים. ואז כל איזה מין זרם רוחני שצץ במציאות, הם קופצים עליו. אז היום זה נקרא רבי נחמן. מחרתיים זה משהו אחר. בלי לזלזל בתורת ברסלב חס ושלום. אבל אל תהיה כותף תפוזים בלי סדר. לא אמרנו שצריך לכווץ, רק אמרנו שצריך להתאים. לכן המידה השנייה היא ההתאמה. לכן צריך לחפש מקום שייצור את ההתאמה הזאת, לא רק את ההרחבה. המידה השנייה היא ההתאמה, ההרמוניה. כשהמבוקשים וההרגשים, כשהעניינים הסביבים והמקושרים ממו מתאימים הם לערכי חייו הפנימיים. הרי האדם, הרי הוא חש נעימות ועדנים בקרבו. מדלק טיפה. להפך, כאשר הנפגשים אינם תוכנים מסובכים, הפוכים ונסתרים, צרות של עשירים. יש לו המון, הרבה, מאוד, אבל... חוסר יחס, חוסר הבחנה, אין בינה, יש חוכמה. אז אין ויבדל, ויש וערכי טוב, וערכי טוב, וערכי טוב, וערכי טוב, וערכי טוב. אבל מה עם הווינה טוב מאוד בסוף? הווינה טוב מאוד של סוף מעשה הבריאה, הוא תוצאה של מצד אחד אני רואה את הערך החיובי של כל דבר וערכי טוב, ומצד שני אני יודע לעשות ויבדל. מה ההבדלה בין זה לזה? אז רק החיבור בין הטוב החיובי לבין ההבדלה מטוב אחר, ויצירת הפרופורציה הנכונה בין הטוב הזה לטוב הזה, זה ייצור את ההרמוניה שתביא אותי לבינה טוב מאוד. אז אי אפשר להגיע לבינה טוב מאוד אם יש לי אוסף של טוב, בלי ויבדל. לכן אומר הרמב״ם כאן דבר עקרוני. השכל הוא לא רק מלמד אותי על הדבר מהו, אלא מהו ביחס לדברים אחרים. וחלק מההגדרה של הדבר מהו זה על ידי ההגדרה של מהו לא. זה חשוב מאוד. הרבה פעמים כשאדם יוצא לקראת חתונה, לא יצא מזה כלום. ועצם תוסכל, בזבזתי את הזמן. לא בזבזתי את הזמן. א', בטוח, התחדדו אצלך דברים מה כן, מה כן מתאים, מה כן אתה צריך וכו'. ב', גם התחדדו דברים מה לא. הוכחה בדרך השלילה, גם זה הוכחה בגיאומטריה. זה חשוב. אז באים המחרובים, אם אין התאמה, אז באים המחרובים המקדיחים המרירות המתוארה בכל פרטי בלעותיה. וכל מיני גיהינום שולטים להעדיב ולהכיב נפש בשר ורוח. זה משפטים קשים, אבל צריך לרב זה מאוד אמיתי. אני אומר לכם דוגרי, לפעמים אני ממש מרחם על החברה הצעירים, שממש הם מחפשים את אלוהים בכל צורה, בכל דרך, רק תן להם. אז יש להם איזה, אני יודע מה, איזה מלא ומלכה באיזשהו מקום, יאללה, מלא ומלכה. עכשיו יש להם איזה חברותה, יאללה, חברותה. עכשיו יש להם, הולכים לעבוד בחקלאות, יאללה, קידוש השם, עבוד החקלאות. ממש בלגן, ממש נורא, אבל מה שאפשר לצחוק מזה, ממש, צריך להגיד תהילים, שהתקופה הזאת תעבור בקלות. זה לא מצחיק. מה? נורא. דרך אגב, זה לא נגמר בישיבה תיכונית. זה לא נגמר בישיבה תיכונית. הלוואי שזה נגמר שם. הלוואי ששם, תמיד, גם אצל המדריכים, המורים, הרבנים, וגם אצל התלמידים, היו הולכים בכיוון של הרחבה והתאמה. הרחבה, תבוא לך ברכה. מה, התורה באה לקבץ, לצמצם, מה פתאום? התורה באה לפאר, להרחיב, להסתעף. אבל סדר, יא בן אדם, סדר! כמו שאמרנו, לא יודע כמה פעמים. כמו אדם שמגיע חס ושלום לזירת פיגוע, לזירה של תאונת דרכים, פרמדיק, הוא דבר ראשון צריך לזהות את מרכזי החיים, את המוח והלב, האם שם יש פגיעה. אחר כך לך תבדוק מה קורה עם הציפורן. קודם כל, מה קורה במרכז החיים? בלי אצבע אפשר להמשיך לחיות, אבל בלי לב או מוח, חס ושלום, זה אי אפשר. א' ב' ברפואה, אפילו עזרה ראשונה, אז זה לזהות את ההבדל בין עיקר לבין תפל יחסית, בין מרכז לבין שוליים, בין מקור לבין הסתעפות, בין איבר שהנשמה תלויה בו לבין איבר שהנשמה לא תלויה בו. זה דברים פשוטים. תחשבו, אחד בא למכון מאיר, מה נשמע? כל בסדר. תפרט, איזה ארוחת צהריים, חבל על הזמן. למה לקטרק? למה לקטרק? התכוונתי שהוא קנה בקיוסק.
אדוני, הרב תמיד צריך להגיד תודה.
או, ידידי, אשריך. אמן. ידיד השם עושה חי. שמעת, ידידיה? יש פרט חדש. ידיד השם עושה חי. ידיד השם עושה חי. ידיד השם עושה חי. ימין השם עושה חי. ידיד השם עושה חי, בזאת השם. כן, בניין. זה אובייקטיבי. התורה לימדה אותנו את זה. צריך ללמוד תורה. אומר הרמב״ם, אם אדם קונה חוכמות, אבל לא יבדיל בין המגונה והנאה, ולא מבדיל בין הנאה יותר לנאה פחות, אז הוא בבעיה.
אבל יש אחד שצריך ללמוד את זה, אחד צריך לעשות לבוא.
יש תורה מדויקת. אני רוצה, לא רוצה להתפזר, אבל אני רוצה להגיד את המשפט הבא. מה ההבדל בין אמת לשקר? דיברנו על זה פעם. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, אם זה חוכמה, מידות, מציאות, קשמית, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, הכל ברא לכבודו. אם כן, הכובד האלוהי, הכבוד האלוהי, מגלה איזשהו אמת אלוהית. אם כן, כל דבר שיש בעולם, מרמת הרעיונות היותר עליונים, עד הרמה של החפצים היותר גשמיים, וכו', כל זה יש בזה צד אמת. אז איך אמת יכולה להפוך לשקר? איך יש שקר בעולם? תשובה, כשכל כוח לא מתגלה בדיוק במינונים המדויקים שלו, או יתר או חסר, זה מה שיהפוך את האמת לשקר. אם כן, לשקר יש רגליים, זה משפט עמוק. לשקר יש רגליים, רגל אחת. האות שין, האות קוף, האות רש, אומרת הגמרא, עומדת על רגל אחת. האמת עומדת על שתי רגליים. מה זאת אומרת שהשקר יש לו רגל אחת? יש בו התחלה של אמת. מה יהפוך אותו בהמשך לשקר? שהוא יתנפח יותר מדי. או יתמעט יותר מדי. אם כן, האם יש דבר שאין בו אמת בעולם? אין דבר כזה. כי אם הקדוש ברוך הוא אמת, האמת מוליד אמת. אז כל דבר שיש בעולם הוא אמת. אפילו הכפירה יותר גדולה יש בצד של אמת. אבל, מה יהפוך אותה לשקר? שהתנפחה יותר מהגבול שלה. או מעטה ממה שהיא צריכה להיות. אתם רוצים שאני אקרא את זה? אין היה חשוב. אין היה 250... זה אולי ושבע. הנה השבת ב' 256, ארבע מילים ראשונות, ואחרי זה 257. זהו כלל גדול. כשהרב אומר כלל, זה כלל, וגדול זה כלל גדול. זהו כלל גדול, שכל שקר שאין בו איזה ניצוץ אמת בתחילתו, אינו יכול להרים ראש בחוצפתו כלל. כי מה נותן לו קיום? האלוהי, והאלוהי הוא אמת. אם כן, אם הוא לא אמת, אז אין לו קיום. ועל כן, כל ההתחלות שהשקר משתמש בהן, והן מצד עצמן אמת, כלומר השקר הוא מתוחכם. הוא מחפש את נקודת האמת שממנה הוא מתחיל. ואז כולם אומרים, יש פה סברה, יפה. נו, ואז מה משתנה אחר כך? שאחרי הסברה הראשונה, שצריכה להופיע במינונים מאוד מדויקים, פתאום טאק, מתחיל להתנפח. אמרנו פעם, בספר אורות הרב כותב, שיש בכפירה צד יותר אמוני מאשר בנצרות ובאסלאם. מה הצד היותר אמוני שיש בכפירה באתאיזם? שהכפירה אמרה, אי אפשר להגדיר את אלוהים במושגים שבני אדם יכולים להבין. כי אלוהים הוא מעבר להגדרה. מסקנה מוטעת, עד לכאן ניצוץ אמת. האלוהים הוא מעבר להגדרה. כמו שרבי יהודה הלוי התחילת מאמר שני, אנחנו מכירים את אלוהים לא בתארים החיוביים, אלא בתארים השוללים. לא במהות, אלא בתארי הפעולות. איך הוא מתגלה אלינו? אם כן, פה אנחנו מסכימים שאת אלוהים בלתי ניתן להגדיר במהות. אלא רק איך הוא מתגלה אלינו, איך הוא מתלבש אלינו. או מה הוא לא, וכו'. אבל אותו במהות אי אפשר להגדיר. מה עשתה הכפירה? לקחה את אותו עיקרון שהאלוהים הוא מעבר להגדרה, ואמרה את המשפט הבא. היות והאלוהים הוא מעבר להגדרה. ואני כבן אדם חי על פי הגדרות. מסקנה, לי כבן אדם אין קשר עם אלוהים. מסקנה, אין אלוהים. אמר הרב, האמת הזאת, השורש האמיתי הזה, הוא יותר עמוק מהשקר של הנצרות שהגדירה את אלוהים בהגדרה חיובית. דהיינו, אלוהים הוא חסד, אלוהים הוא חכם, אלוהים הוא גיבור. זה שקר. לכן אם יש מציאות של אתאיסטיות בעולם, יש בה נקודת אמת. להבדיל גם בנצרות ובאסלאם יש איזה נקודת אמת. אלא כשזה יתמפך יתר מהמידה, זה נפח השקר גדול, נורא והיום. לכן זה לא נכון לחלק את העולם לאמת ושקר. יש אמת מדויקת, דהיינו מינון כמותי ואיכותי מדויק, ויש אמת לא מדויקת שתיקרא שקר. מה יוצר את האמת המדויקת? ההבחנה. אם כן, השכלי שבאדם, חוזרים לרמב״ם, השכלי שבאדם, א', להכיר כל דבר מצד עצמו, והר אלוהים כי טוב, והר אלוהים כי טוב, ב', יכולת ההבחנה וההבדלה בין הטוב הזה והטוב הזה, ואז מלא יצירת היחסים הנכונים. המלבי מאיר הערה מאוד מתוקה. המלבי אומר בצורה פשוטה, למה נאמר והר אלוהים כי טוב, ולא והר אלוהים כי טוב מאוד? למה בסוף נאמר כי טוב מאוד? אומר המלבי, מהרה פשוטה, אולי לא חשבנו עליה פעם. הדומם, הוא מגלה את האלוהי טוב. בסדר, אבל הוא פחות מהצומח. אז איך אפשר להגיד על הטוב מאוד? יש לו יתרון שהוא לא עין, הוא יש. אבל הוא רק דומם, הוא לא צומח. והר אלוהים כי טוב. הצומח, יש לו יתרון. הוא לא עין, והוא אפילו יותר מהדומם. אבל הוא לא חי. והר אלוהים כי טוב. החי, יש לו יתרון. הוא מעבר לדומם, מעבר לצומח, אבל הוא לא אדם. והר אלוהים כי טוב. על האדם לא נאמר כלום, זה דיון מפני עצמו. בסוף נאמר ואלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. כדי שהבריאה תגיע לשלמותה, צריך טוב מצומצם במדרגה דומם. וטוב פחות מצומצם, אבל עדיין מצומצם במדרגה צומח. וכולי חי וכולי עד אדם, עד ישראל. אם כן, מה אתה רואה? שזה שהקדוש ברוך הוא קיבץ וצמצם, זה טוב. כי המציאות הזאת נצריכת לתיקון עולם. ואז אני צריך ליצור את היחס בין דומם, צומח, חי ואדם. טוב, זה נושאים עמוקים וחשובים מאוד, הנושאים האלה. לכן אני חוזר, זהו כלל גדול, שכל שקר שאין בו איזה ניצוץ אמת בתחילתו, אינו יכול להרים ראש בחוצפתו כלל. ועל כן כל ההתחלות שהשקר משתמש בהן ולמצד עצמן אמת, עלון מכלל הידיעות הכלולות באותיות הקודש. טוב, זה קשור לאותיות שקר, למה הן אותיות קרובות, ולמה הן לא מההתחלה עד הסוף כמו א' ממתף, אמת. טוב, חשבון שלי. זה עומק הדברים שהשקר עומד על רגל אחת. יש לו איזה נקודת עמידה. אבל רגל אחת. הוא מתנדנד. לא צריך לצייר את זה שהוא עומד על רגל אחת. שין לפי השין האשכנזית בתפילין. שפיץ למטה. קוף, הרגל של הקוף. ורש. האנך שברש. הרגל אחת מול האמת. שעומדת על שתי רגליים. האות א' יש לה שני הצדדים. המם כמובן. וגם הטף אותו דבר. צריך לצייר את זה? זה השקר, אחד, 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 מול האמת. שני רגליים. טוב, כל זה כמובן רמז. זה רמז למה שאמרנו עכשיו. בבקשה, כן. לא. שאלה מאוד חשובה, ואני חושב שדיברנו עליה בהזדמנות אחרת. אנחנו אמרנו בשיעור הראשון בשמונה פרקים, אם אינני טועה, אחד השיעורים הראשונים, שאפשר להסביר ברמב״ם שהוא בכלל לא מדבר על הנשמה. הרמב״ם מדבר על חמשת חלקי הנפש. דהיינו, חמשת החלקים הטבעיים שנמצאים באדם. שהיא המערכת הפיזיולוגית שלו, החושים שלו, הרצון שלו, הדמיון שלו, ואני אומר מילה לא נכונה, האינטליגנציה שלו. נקרא את זה שכל. אבל האינטליגנציה לא נכונה כי היא מאוד מצמצמת. אבל נגיד שכל, אינטליגנציה. נכון? נכון? לכן זה שמונה פרקים, זה עדיין לא הנפש. כשנגיע לפרקים הבאים, אז נדבר על האלוהי. אז נדבר על האלוהי, בהמשך, לא עכשיו. לפי הסבר אחד, שנייה אחת. עכשיו, ברור שהנשמה היא המהות. אבל גם ברור שהכלי הטבעי שדרכו אנחנו מגלים את המהות, או חושפים את המהות, הוא השכל. לכן, רגע, בואו נעשה סדר. השאלה של נדב היא שאלה חשובה. אני רוצה רגע להסביר את זה, שנייה. השאלה שלו הייתה, האם השכל זאת הנשמה? בסדר, אמרתי שזאת אפשרות אחת להסביר. יש כאלה שרוצים להסביר אחרת. יש כאלה שיסבירו השכלי דברים אחרים. השכל של המהר"ל, מה שהוא קורא שכל של תורה. השכל האלוהי, השכל העליון.
כי איך אנחנו מבררים את המציאות?
אז אני רוצה לענות על זה, שנייה. נעשה רגע סדר. יש בנו צד נמוך הנקרא גוף. יותר עליון נפש. יותר עליון שכל, כל זה במסגרת הטבע. בסדר? ויותר עליון נשמה. זה על טבע. עכשיו, איך עובדת המערכת הנקראת אדם? הכלי שיאפשר לי לחשוף את הנשמה דרך המעטפת שמגיעה דרך הגוף, הנפש והשכל, היא השכל. הוא, הכלי הזה זה השכל. אם כן, השכל יאפשר לי לחשוף את הנשמה שתופיע בגוף, שתופיע בנפש, שתופיע גם בשכל. או נצייר את זה בציור אחר, אמרנו ארבעה עיגולים, נגיד פחות או יותר, הנשמה היא המנוע של הכל, שכל, נפש, גוף, כדי באמת שאני אוכל להגיע נכון אל הנפש ואל הגוף מתוך הנשמה, יש כלי ממצע, נקרא שכל, שמאפשר לי לחשוף את הנשמה בביטויים, בלבושים של הנפש והגוף. לכן אדם בלי שכל, אחד ושלום סובל מפיגור, אז באמת זה באופן נורמלי, זה בעיה. למרות שאצלו הקדוש ברוך הוא סידר מנגנונים אחרים איך לחשוף את הנשמה. אז אין הנבואה, אחרי הפסקת הנבואה ניתנה או לשוטים ותינוקות, או לחכמים. או שאני מגיע במצב נורמלי אל הנבואה דרך החוכמה, דרך השכל, או במצב לא נורמלי דרך הנשמה בלי הצורך לעבור בשכל.
מה זאת אומרת?
מה זאת אומרת? ברוך השם שלא עשינו מפגרים. ברוך השם שלא עשינו מפגרים. לא, אני עונה לך, הרי.
לא,
אתה רוצה להיות שוטה ותינוק?
לא, אני לא רוצה להיות שוטה ותינוק.
אז אמרנו, מה השאלה הזאת? יש להם מנגנונים שהקדוש ברוך הוא ברא אצלה.
איך?
אני לא יודע. ברוך שלא עשני מפגר. נקווה, אני יודע.
על זה אני מוכר להביא פרצוי
שירצה על הנקודה
הזאת.
לא, אבל זה לא הנקודה. בסדר, ידידי. ראה, מה אכפת לך? אם אלוהים ברא אדם חס ושלום שסובל בפיגור שכלי, אז מה, אלוהים ברא אותו לחינם? הוא לא מגלה שם אלוהים בעולם? הרי הכל ברא לכבודו, אז גם זה חלק מכבודו. אז איך כבודו מתגלה? תראה איזה ביזיון. אדם שמרכז האדם הוא השכל, הנה האדם הזה חסר אצלו במרכז. נורא והיום. וכנראה שיש כאן סדר אחר שאנחנו לא מבינים אותו, וזה מה שחזל רמזו, שמאז שפסקה נבואה, אז היא עברה, היא מגיעה לעולם בשני מסלולים. או במסלול הנורמלי של רוב בני האדם על ידי חוכמה, עברה הנבואה מן הנביאים לחכמים, אומרת הגמרא, או במסלול הלא נורמלי הנקרא שוטים ותינוקות. ראית פעם תינוק? תנה לי.
כן.
נכון הוא נראה מלאך? כן או לא? כזה תמים, כזה. מותק. האלוהים משפריץ, אתה לא רואה? האלוהים משפריץ ממנו. אבל הוא לא למד עניה, איך יכול להיות? הוא לא למד שמונה פרקים. פור, דווקא בעיה שהוא לא למד, הוא לא מסובך, כמון. הייתי רוצה להוסיף עוד מילה אחת, אבל זה יבלבל. אז נעזור. נסתפק בשוטים ותינוקות. אתה מבין יבין.
הרב מדבר כאילו, הנטייה הטבעית של האדם לאמונית.
עוד פעם, זה מה שנדב מחפש. נדב מחפש את האומן באומנות. הוא מחפש את הנשמה, הוא מחפש, דבר אליו. דבר אל השם. לך ליער, תצעק, אבא! זה מה שהוא מחפש. מה אני עונה לו? לא! הדרך לצעוק אבא זה לבוא למכון מאיר, ללמוד שכל של תורה. שמופיע בהתחלה דרך שכל של חוכמה. שהשכל הזה הוא יכיר את הדבר מצד עצמו, ויבדיל בין דברים. ואז במחאות תלך ליער ותצעק אבא. כי אז אתה תדע בכלל מי זה אבא ולמי אתה צועק. ואיפה אתה בכלל בתוך המערכת הזאת. ולא סתם תהיה באיזה אשליה ובאזיה ובדמיונות.
אבל בשתי משותף העניין הזה שהנטייה למצוא את האבא.
ודאי.
הוא מוצא את האבא בדרך לא נכונה, כי הוא יכול להשתמש בשכל, והמפגר מוצא את האבא בדרך...
אז שלא נהיה מפגרים. מה אתה רוצה להגיד? מה אתה רוצה להגיד? כשנהיה מפגרים אז נדע? שלא נהיה מפגרים. אבל מה, אנחנו עכשיו במחלקה לפיגור?
לא,
אני לא מבין. ברוך השם שעשינו אנשים בריאים, אנשים רגילים.
אנחנו רוצים שמרכז המעגל יופיע בכל עמוד האדם. אתה
אומר, אם הייתי אלוהים, לא הייתי בורא אנשים מפגרים, זה מה שאמרת עכשיו. זה מה שאתה אמרת.
אני אסביר את עצמך. האמונה צריכה להתגלות, כן? הבן אדם יכול להיות מאוד אינטלקטואל, יכול להיות מאוד חכם, אבל האדם אמרת, מרכז האדם הוא השכל שלו, אבל לפי...
אני אמרתי שמרכז האדם הוא השכל, סליחה, תמחק מהפרוטוקול, אני לא אמרתי את זה. אמרתי שהמרכז הטבעי באדם זה השכל שלו. הכלי, סליחה, תדייק מה שאני... סליחה, נדע. מתאים לך לדייק, תדייק. הממד היותר מפותח, עליון, מצד הטבע שבאדם, זה השכל. הממד היותר עליון שבאדם זאת הנשמה, זה ברור? רק רגע שנייה, אלא היות והקדוש ברוך הוא שם נשמה במציאות של טבע, אז הדרך שלי להגיע אל הנשמה, היא חייבת לעבור דרך כלי טבעי, כי אני נמצא בטבע. הכלי הטבעי היותר עליון הוא השכל. אז לא אמרנו בשום פנים האופן שהשכל הוא הכלי היותר עליון שבאדם. השכל הוא הכלי היותר עליון מבחינת הטבע שבאדם. אבל באמת הוא רוצה לחשוף את נשמתו, לא יצריך לו.
אבל גם השכל צריך להשתנות משכל טבעי לשכל נשמתי. לא,
השכל האמוני שעליו אתה מדבר, עליו הרמב"ם מדבר בהמשך, לא פה. עוד לא פה.
זה לא זה יקום הגשמית הזאת.
אתה מעיף אותי. תפתח רגע, תפתח, 8 פרקים. תסתכל רגע פרק 50. נא לזכור, אנחנו בפרק א', ואני מסכים שאני מסביר לפי כיוון אחד. צריך לאדם לשעבד כוחות נפשו. כולם. הנה, הגענו. זן, מרגיש, מדמה וכו'. לפי הדעת. שזה קשור כמובן לפרק הקודם. וכו'. למידות. אבל נעזוב רגע. כפי מה שהגדלנו בפרק שלפני זה. עכשיו הגענו למה שאתה אומר. וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת. ואימא? השגת השם יתברך. אני לא אומר שמה שאתה אומר זה לא נכון. רק הכלי הטבעי שדרכו אנחנו עושים את זה הוא השכל. אז אם בסוף אנחנו רוצים להגיע לדבקות, לנשמה, ברור. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם כולכם היום. לא ואתם, לא ואתם המשכילים. לא את ואתם המבינים. חוכמה, בינה, דעת. לעניות דעתי, לא לחינם, ולכן אני מסביר בכיוון הזה. לא לחינם הרמב״ם פה, כשהוא מדבר על שכל, הוא קורא לזה שכל. וכשהוא מדבר פה, הוא קורא לזה דעת. זה משהו אחר. יש חוכמה, יש בינה ויש דעת. זה שלושה ממדים. עכשיו אנחנו עסוקים בחוכמה ובבינה. בהמשך נגיע לדעת. אני לא אומר שמה שאתה אומר זה לא נכון, אבל אנחנו לא נמצאים שם. בסדר? אדם שמחפש את האמת, שואל, איך זה יכול להיות שאין כזה דבר שקר מוחלט? כל הסיפור על כך שמריה שהתעברה מאלוקים הוא שקר אחד גדול, איזה צד של אמת יש פה? עוד פעם, אנחנו לא מדברים על הפרטים, אנחנו מדברים על המציאות. אני רוצה להגיד, משפטים קצת מזויים, אבל יש לנו הרי מקור, הרמב"ם בהלכות מלכים כותב שישו ומוחמד, יימח שמם, סללו את הדרך למלך המשיח. והרמב"ם הזה מצונזר, הוא לא מופיע בהלכות מלכים. אבל סוף סוף הרמב"ם כתב את זה. למה? כי יש השקפה מאוד מאוד עמוקה, אם אפשר לומר, ניקח את השקר הגדול של הנצרות. מה בעצם הנצרות אומרת? כדי שהטבעי יגאל, האלוהי חייב לגאול את הטבעי. כלומר, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. הטבע לא יגאל את הטבע. אם אדם נמצא בבור, הוא לא יכול להוציא את עצמו. צריך מישהו שימשוך אותו משם. והמישהו שימשוך אותו משם, הוא חייב להיות עליון ממי שנמצא בבור. לכן הכלל הפשוט, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, זה דבר פשוט. אדם עזוק באזיקים, הוא לא יכול להתיר את עצמו. צריך מישהו שישחרר לו את האזיקים. מה אמרה הנצרות בשקרותה? היות והאלוהי צריך, רק הוא יכול להעלות את הטבעי למה שבאמת הטבעי צריך להיות. כמובן הכל אצלם שקר, אבל הרחיון, נקרא זה, האמוני שיש פה, כן, או מה שהרם אומר, סלו את הדרך למלך המשיח. יש כאן איזה נקודת אמת. מה נקודת אמת? שכדי שתהיה בטוח שהאלוהי יגל את הטבעי, עד לכאן אמת, עכשיו השקר, האלוהי נהפך לטבעי. האלוהים נהפך לאדם. גמורה. אבל זה שהאלוהי צריך לגאול את הטבעי, כי רק משהו למעלה מהטבעי יכול לגאול את הטבעי, יש כאן סברה. אבל להגיד בגלל זה שהאלוהי הפך לטבעי? שום פנים באופן לא. הפוך, הבדלה. יש הבדלה בין אלוהי לטבעי. אבל כדי שבאמת האלוהי יוכל, הטבעי יוכל להתרומם, אז צריך כוח אחר שמעליו שיגאל אותו. זה האלוהי. אז מה אמרה הנצרות? כדי שנהיה בטוחים שיש גאולה לעולם, האלוהי נהיה בן אדם. אם כן, מי עכשיו יעיז לדבר מול אלוהים? זה השקר. להבדיל אלף אלפי הבדלות. מה אנחנו נגיד נגד השקר הגדול הזה? זה לא שהאלוהי נהפך לטבעי. הטבעי הוא טבעי. והטבעי אמור לגלות צדדים אלוהים שנמצאים בו. אבל לא שהוא נהפך לאלוהי. לא הוא רוח הקודש, הוא האב, הוא הבן. לא. יש הבדל בין אבא לבן.
דומים לאלוהים?
מה?
דומים לאלוהים?
אמרתי גילויים. גילויים. גילויים של אלוהים. הם מדברים על התמזגות, אנחנו מדברים על דבקות, הם אומרים האלוהים נהפך לאדם, אנחנו אומרים האלוהים הוא אלוהים והאדם הוא האדם, אבל יש באדם צד אלוהי, והוא צריך לגלות את האלוהי שבו.
אז השאלה אם זה צד דומה לאלוהי או צד אלוהי עצמו?
אני לא מבין את השאלה שלך. אני אתחמק, דומה, 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 הבנתי את השאלה, דומה. לצד הדומה הזה קראו חכמים שכינה. מה זה שכינה? שכינה. בין אלוהים לבין טבע. בין אינסוף לבין טבע. מלשון שכנות. כן, ברק.
הרב, למה דווקא הדרך לחשוף דרך השכל? למה...
ככה הקדוש ברוך הוא סידר. למה אני רואה דרך העיניים?
לא.
ולא דרך האוזניים? ככה הקדוש ברוך הוא סידר.
זה דרך שזאת טענה. למה לא דרך שאומרת שלחשוף דרך הנפש, דרך ההתרגשות?
לי יש אמונת חכמים. מה אני אעשה? יש לי אמונת חכמים. אם הרמב״ם כתב במשפט הבא, שזאת הנפש האחת אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה היא כחומר והשכל הצורה, אם כן הרמב״ם אמר שארבעת החלקים הראשונים הם כלי קיבול, הם חומר גלם כמו פלסטלינה כזאת, אבל מי שייצור את הצורה בפלסטלינה זה השכל. ולכן מביא פסוק של שלמה המלך, ואם יהיה מצב וכשלא הגיע לצורה, כשאין שכל בתוך ארבעת הכוחות, אין שכל שמכוון את הדמיון, מכוון את הרצון, מכוון את הזמן, מכוון את המרגיש, וכשלא הגיע לצורה יהיה כאילו מציאות ההכנה שבה לקבל הצורה היא לבטלה, וכאילו היא מציאות אבל. והוא אומרו, גם בלא דעת, וכאן ראיה למה שאתה רוצה להגיד שלא נובר על דעת יותר אלוהית, אבל כרגע נסביר את זה אחרת, גם בלא דעת נפש לא טוב. אם כן, ארבעת החלקים הטבעיים של הנפש, אם אין שכל שיכוון אותה, יותר עמוק, שכל אלוהי, בהמשך נראה, שיכוון אותה, אז כאילו נברא לבטלה. כך הוא כותב? הוא כאילו עם מציאות עוול. אז אני מאמין למה שכתוב ברמה. בסדר? אנחנו רמב"מיסטים, באופן עקרוני. השכל כמרכז. נא לא לשכוח שהרמב"ם בעצמו פסק להלכה. תגידו, זה סברה. זה ספר אמונה. כן, אבל הרמב"ם פסק את זה להלכה. מה הוא פסק להלכה? בסוף הלכות תשובה. ההלכה האחרונה בסוף בהלכות תשובה, ולא לחינם זה בסוף. אומר הרמב״ם, פרק י' הלכה ו', דבר ידוע וברור, שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם. אני רוצה לאהוב את השם. מה שקוראים היום, אני רוצה להרגיש את השם, אני רוצה להתחבר אל השם. תן לי השתפכות הנפש. דבר ידוע הוא ברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם עד שישגה. ישגה זה ילמד תכף מפורש, ואז הוא גם מגיע לשגיאות, כי הוא צריך ללמוד, הוא צריך לברר, לעבור תהליך של ברירה בין אוכל לפסולת, בין אמת לשקר, אמת קטנה מול אמת גדולה וכו'. דבר ידוע הוא ברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם עד שישגה בה תמיד. חולה אהבה. כראוי. ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה. כמו שציווה ואמר בכל לבבך ובכל נפשך. עכשיו, איך אדם הגיע למצב הזה שהוא חולה אהבה כלפי השם? אינו אוהב הקדוש ברוך הוא, אלא בדעת שידעהו. ועל פי הדעה תהיה האהבה. אם מעט מעט, ואם הרבה הרבה. אם כן, למה רמה חותם את תלכות תשובה בהלכה הזאת? כי אל תחשוב שלחזור בתשובה זה אינטואיציות. אל תחשוב שזה רגשות. אל תחשוב שזה התלהבות. אל תחשוב שזה חבר'ה. זה שכל. זה שכל. אינו אוהב הקדוש ברוך הוא אלא בדעת שידעהו. ועל פי הדעה תהיה אהבה. אם מעט מעט, אם הרבה הרבה. לכן לא אמר ארץ חסיד. אדם לא יכול להגיע לאהבת השם אם הוא לא יודע את השם. וכדי שהוא ידע את השם הוא צריך להשכיל את השם. ואם הוא רוצה באמת לדעת את השם, אז הוא צריך להשכיל את השם ולהבין את השם. גם להכיר כל דבר מצד עצמו, וגם לעשות ההבחנות וליצור את ההרמוניה, הרחבה והתאמה. רק רגע. לפיכך, אני חותם, לפיכך, צריך האדם לייחד עצמו, להבין ולהשכיל, בחוכמות ודבונות, בין חוכמת התורה ובין חוכמות חול, המודיעים לו את קונו, כפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג. כמו שבארנו בלכות יסודי התורה, כך מסיים הרב ומלכות תשובה. למה? בדיוק להפוך עם המציאות שאנחנו רואים אותה בדורות האחרונים או בדור האחרון. של חיפוש, של חיפוש אלוהים. לא, סוף הלכות תשובה. פרק י' הלכה ו'.
זה השלב השני.
מי אמר לך?
כי אתה רואה את זה במציאות.
מה זאת אומרת?
אנשים שחוזרים בתשובה, חוזרים בדרך כלל מתבוננים רגשיים.
לא, זה לא נקרא לחזור בתשובה, זה סתם אדם חטף זבנג, אז הוא סערורי. זה נקרא לחזור בתשובה? סליחה, אני לא מבין. אדם חטף זבנג בחיים, החליט להניח תפילין, לשים כיפה לגדל זקן, זה נקרא לחזור בתשובה?
לא.
הוא פתח תוכנית חיסכון, נפשית.
זה
כדי שלא יתמוטט. הוא מניח תפילין בשביל עצמו, הוא עובד על עצמו, הוא עובד את עצמו. זה נקרא לחזור בתשובה? זה סתם אדם אגואיסט שצריך איזה מנוחה, איזשהו רוגע, איזושהי משענת. אז המשענת שלו כרגע, אני שומר שבת. זה נקרא לחזור בתשובה?
בהתחלה.
האם אנחנו מזלזלים בזה? לא. אבל אל תקרא לזה לחזור בתשובה. זה לא נקרא לחזור בתשובה. זה לא התחלה, זה לא התחלה. זה שעון מעורר, זה לא התחלה. זה לא התחלה. זה כמו אחד כיוון שעון מעורר, דיברנו על זה פעם. השעון מצלצל. והוא לא קם. שואלים אותו למה לא קמת? הוא אומר, השעון צלצל? כן, אבל למה לא קמת? השעון צלצל? אבל השעון צלצל כדי שאתה תקום, לא כדי שהוא יצלצל. ויש כאלה שהשעון שלהם מצלצל. הם לא קמים. אין, אי אפשר, לא עם הארץ חסיד, רבותיי, ארבע מילים מסכת אבות. לא יכול להיות מצב של אדם חסיד שהוא עם הארץ. זה לא יכול להיות. עכשיו הגמרא דנה, מסכת ברכות, מה זה עם הארץ? יש כמה דעות שם בגמרא. והמסקנה של הגמרא היא מזעזעת. אבל ודאי שקודם כל הבנה פשוטה עם הארץ, אדם שלא לומד תורה. אדם שלא מברר בשכלו אמונות ודעות. קודם כל, מה משמעות החיים? מה התוכן? לאן הולכים? מה הכיוון? לכן זה שיש היום הרבה מאוד אנשים שלא רוצה להגיד הדבר הבלעדי, אבל הדבר המרכזי שכביכול אצלם מתגלה תירת שמיים, היא התחושה, הרגשה, המצב הנפשי, להתחבר וכל זה, זאת יכולה להיות תקלה חמורה ביותר. אני מדבר בעדינות. יכול לגרום לתקלה חמורה ביותר. ומתי, מה? לזה רמזתי מקודם, חוץ משוטים ותינוקות. נשים יש בהם צד עליון מאוד של שוטה ותינוק. אבל גם הן צריכות שכל. גם הן צריכות שכל, אומנם בצורה אחרת. צורה איכותית, כמותית, דגשים, תכנים, אחרים. הם יותר אלוהיות, הם יותר אלוהיות. ולכן הן יותר נשמתיות, ולכן הן פחות צריכות את הכלי הנקרא שכל כחושף נשמה. הן צריכות, אבל לא כמונו. קיצור, הן יותר נורמליות, הן יותר אלוהיות. אנחנו מסובכים, צריכים חוכמה. מה?
זה מגביל את האישה מלהתקרב כמו
שם? לא, היא דבקה בהשם לא פחות ממני וממך. רק היא לא חייבת להיות בשיעור שמונה פרקים.
למה רמחל אמר ש... אמר שיש גם בבית המדרש שם של 300 תלמידי חכמים שהם מטפלים בגמרא מבוקר ועד ערב ובין טעם בריח של עילת שם.
על מי אתה מדבר?
הרמח"ל.
תראה, גם המהר"ל דיבר על זה בצורה יותר אולי חריפה, אבל הם התכוונו לדבר אחר. הם התכוונו בעיקר, נכון, הם התכוונו בעיקר למצב שאדם מרוב שעוסק בשכליות שוכח שהשכל הוא כלי. כמו שאני אמרתי פה כמה פעמים, משפט מזעזע שהוא גם מזעזע אותי, אני שואל את עצמי, האם אני אוהב את השם או אוהב את התורה? שאלה טובה מאוד, אה? האם אני אוהב את חוכמת התורה, כי היא מאוד מעניינת, היא מאוד מפרה, היא מאוד מקדמת, היא עושה תחושה טובה, היא משפרת גם את החיים וכולי, או שאני אוהב את השם? נא לא לשכוח, ברכת התורה היא ברכה על נותן התורה, לא על התורה. ברוך אתה השם נותן התורה. אז אני, אם אני קיבלתי לחתונה מתנה, אני אוהב את המתנה או אוהב את מי שנתן לי את המתנה? הרבה פעמים אנחנו אוהבים את המתנות. מוזר. אהבת השם זה מדרגה, זה לא פשוט. אז יכול להיות שאנחנו פה, אני מדבר על עצמי, יכול להיות שאנחנו פה, אוהבים את התורה, נקווה, גם זה אולי מדרגה גבוהה מאוד, הלוואי, כן, אבל מי אומר שאנחנו אוהבים את השם? זה סיסמה. במהות זה נכון, השאלה אם זה נכון אצלי. איך אפשר לדעת דבר כזה? זאת שאלה קשה שיש לה הרבה תשובות, הייתי אומר את זה ככה. המשבר, כלומר, קו פרשת המים יהיה, מה קורה כשהשכל שלי לא מבין? כלומר, שאני לא יכול לגשת אל השם מתוך השכל. כשאני לא יכול להגיע אל הנשמה דרך החוכמה, כי החוכמה שלי לא מבינה. השכל שלי נתקע. לא מבין. ואין לי הסבר. במקום שנגמר השכל, כמו שאומר הרמב"ם, מתחילה האמונה. אז מה יקרה כשיהיה מצב שלא נדע של עד לכאן השכל. מכאן ואילך זה כבר גדר אחר. מה שנקרא החוש השישי. יש חמישה חושים ויש חוש שישי. החוש השישי זה חוש האמונה. זה משהו אחר. אז מתי האדם נמדד באמת במדרגתו האמונית? כשהשכל מיצא את תפקידו. בקיצור, כשקשיים בחיים ואין לנו תשובות שכליות למה זה ככה. שם השאלה אם אנחנו באמת אנשי אמונה. טוב, שנדע רק דברים טובים, השכל שלנו כן יצליח להסביר לנו מה שניתן להסביר לנו. טוב, אנחנו בפעם הבאה נסיים את הפרק הזה. נותרת השם.